אנחנו בשיחה שהכותרת שלה היא נושא שללא ספק תא בתודעתם של רובנו כאן, אנחנו לוקחים את התרגול הזה ליומיום. אפשר לראות קשר כמעט ישיר ככל שהריטריט מתקרב לסיום הידוע שלו, סיום הרשמי שלו, כיצד הנושא הזה, העתיד, נכנס לתוך ההווה, ואיזה שקט או אי שקט הוא מייצר, כבר מיינד טרוד, מתי זה נגמר, ואני עושה עם זה, מה אני לוקח ומה אני משאיר, ואפשר לחוש בזה. נבנה. וזאת באמת, זה באמת כהן מאוד גדול. כהן מאוד גדול, איך אנחנו, אני אנסח את זה ככה, איך אנחנו רואים שלמעשה אין שום הבדל בין מה שקורה פה למה שקורה פה בעוד רגע, שזה אולי במכונית ואולי בכביש ואולי בבית. ולמרות שלמעשה אין הבדל גדול, זה נראה הבדל תהומי. אמרה את זה לילה מאוד יפה. מיינד יוצר את ה... פער. ודוגן התייחס לזה בצורה מאוד יפה. הוא אמר, אלו הרואים את החיים החומריים והגשמיים כמכשול לדרמה, אינם רואים דרמה בחיי היומיום. הם עדיין לא גילו שאין שום פעילויות יומיומיות שהינן מחוץ לדרמה. אז יש לנו פה אתגר, ודוגן מסמן לנו את האפשרות לראות שלמעשה אין דבר שהוא מחוץ לדרמה, בפעילות היומיומית הקטנה ביותר, אבל כשאני אומר את זה, אני בעצם חושב שזה מצריך קצת הסבר, כי אולי לא באמת הסברנו או הבהרנו מספיק מה ההבדל בין מדיטציה ודרמה. ודיברנו על זה, לילה דיברה על זה ביום הראשון. דרמה זה גם מושג שמתייחס לאוסף של הטיצ'ינג של הבודה, אוסף ההנחיות לאלו שחפצים בשחרור ובאושר שאינו תלוי בנסיבות המשתנות של החיים. ודרמה במובן יותר רחב זה החוקיות של כיצד הדברים מופיעים ומתקיימים ונעלמים בעולם, בעולם התופעות. אז כשדוגן מדבר על זה שאין דבר מחוץ של הדרמה, לדרמה, הוא מדבר על זה בשני המובנים. אין דבר שהטיצ'ינג לא נוגע בו. ההנחיות למעשה, מעבר לכלים ספציפיים של מדיטציה, של התבוננות, שלמדנו פה ושמענו ותרגלנו, בעצם למדנו פה ותרגלנו פה והבינו פה, אפשר להגיד הבינו, אפשר? לא ממש? אמרתי, אוקיי. הדרמה היא יותר גישה לאיך לפגוש את העולם ללא קונפליקט וללא סבל, יותר מאשר כללים של עשה או אל תעשה. ובעצם הדבר העמוק שאנחנו יכולים לקחת איתנו זה את אותה גישה, כי אכן היינו פה בתנאי מעבדה, אכן היינו מוגנים פה מטלפונים ומהחמות ומהבת זוג ומהבישולים היינו מוגנים מבחינה חיצונית מהרבה גירויים, היינו מוגנים מעצמנו למעשה, מהנטייה לברוח ולהדליק את המסכים ולהתמכר לפעילות מטמטמת או מבלבלת או מרגיעה כזאת או אחרת שאנחנו עושים הרבה בחיים. אבל הגישה היא אותה גישה, כמו שראינו, המיינד הוא אותו מיינד, ואיך שלמדנו לפגוש את הכאב בברך ולראות את זה ולא למהר להגיב ולראות את הקונטקסט שבו מופיעה תופעה ומופיעה תגובה מנטלית ומופיעה התנגדות או מופיעה השתוקקות או מופיעה שמחה, כל אחד מהאספקטים של ההוויה, את אותה גישה היא ישימה גם בבית. ואני אפילו ירהיב ויאמר שאיך שאנחנו מתייחסים לרעש שמופיע, של המזגן שפתאום מתחיל, או של הנחירה שמתחילה, ככה נתייחס גם בבית כשמישהו מעצבן אותנו. התודעה היא אותה תודעה, והנטיות הן אותה נטיות, והגישה שאימצנו פה, שלמדנו פה, שטעמנו פה, ישימה אחת לאחת בבית. אותה דרך שבה אנחנו יכולים לחוש בגל שעולה ולתת לו לעלות או לפעול על ידו, נוכל גם בבית. זאת אומרת, כיוון שהמיינד הוא אותו מיינד, אז האפשרות לפגוש את אותו מיינד ולהיות משוחרר מהציוויים הכביכול רודניים של המיינד ישימים גם בבית, גם מחוץ לזה. ומשתנה דבר אחד, משתנים הרבה דברים, אבל פה גם יש לנו סביבה מוגנת, אבל פה בעיקר הכוונה העיקרית שלנו, לפחות לאלו מכם שבחרו בזה, הייתה כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, הכוונה העיקרית היא להיות בתשומת לב. זה לא מה שקרה כל הזמן, ראינו, תודעה נודדת גם פה וגם בבית, אבל הכוונה העיקרית היא להיות שוב ושוב בתשומת לב. בבית, יש לנו בבית כמטאפורה לחיים שמחוץ לכאן, יש לנו עוד הרבה כוונות. אנחנו גם רוצים להתפרנס, ואנחנו רוצים גם להשכיב את הילדים, אנחנו רוצים גם לנהוג ולעשות. אז יש לנו מספר של כוונות, כאשר הכוונה של להיות בתשומת לב היא אחת מהן, אבל היא בדרך כלל לא הכוונה העיקרית. ואז השאלה היא איך אנחנו מתנהלים בעולם של ריבוי כוונות. אולי זה מה שמבלבל, אנחנו רוצים להיות בתשומת לב, אבל גם חשוב לנו נורא לעשות דברים אחרים. ולכן מה שאומר דוגן הוא אמנם נכון, אבל הוא לא פשוט לעשות. וזה, אני רוצה להגיד מילה אתגר, אבל אני רואה כבר את סטיבן ככה מתכווץ, למה להפוך את זה לדבר קשה? זה דבר, it's beautiful. והוא אכן צודק. האפשרות ליישם את הדרמה בתוך היומיום היא גם אתגר והיא גם beautiful thing שאנחנו מזמינים אתכם בשמחה רבה לקחת על עצמכם. וזה לא דבר כמו ריטריט, זה לא דבר שקורה ביום אחד. אני 15 פחות או יותר בדרך ומתרגל, ומהריטריט הראשון שלי נהייתי אבא כמעט. זה לא קרה בריטריט, אבל זה קרה זמן קצר אחרי הריטריט. לא היה לי אף פעם זמן לצאת לתרגולים ארוכים, לנסוע להודו. איפה זה הודו בכלל? כן. למרות שאני מאוד רוצה לצאת וחודשים ארוכים לתרגל, אז עיקר התרגול שלי הוא בחיים עצמם. ועם המשפחה, ועם הילדים, ועם העבודה, ועם הטלפונים, ועם המחשב, ועם כל הפפנצ'ה וכל העומס הגדול. ומדי פעם, כשאפשר באמת לצאת לריטריטים, לסופי שבוע, לפעמים יותר, אבל היומיום הוא שדה נפלא של תרגול, שדה נפלא של התבוננות, שדה נפלא של לפגוש את הדפוסים, לפגוש את הסבל ולפגוש את החופש. כי התודעה נמצאת איתנו כל הזמן, תודה לאל, התודעה לא נשארת באין דור, והפרזנט מומנט לא נשאר באין דור. זאת אומרת, את הדברים העיקריים, זה לא שאנחנו לוקחים איתנו, זה שאין לנו מפלט מהם. האמת היא שאין לנו מפלט מהרגע הנוכחי. למעשה אנחנו, במובן הטוב, אנחנו כלואים בנצח של רגע נוכחי. מעולם לא הייתה חלקיק, לא חיינו חלקיק שנייה שלא ברגע הנוכחי, ומעולם לא נחיה חלקיק שנייה שלא ברגע הנוכחי. יחד עם זאת, התודעה מתעתעת אותנו, והתודעה יוצרת את הפער, ואומרת לנו, הרגע הבא יותר חשוב מהרגע הנוכחי, כי שם יש לי משהו מתוק, ושם יש לי עסקה טובה, ושם יש לי איזה חוויה מפחידה שאני לא רוצה לחשוב עליה. אז התודעה כל הזמן יוצרת את הפער, ואנחנו חיים, ולכן זה נורא נורא מבלבל. והתרגול הוא להיזכר בכל אפשרות שהכל כאן, הכל כאן, רק לעצור ולנשום, ובמחי של חלקיק שנייה של היזכרות צנחנו לתוך ההווה. אנחנו כאן, לא צריך לעשות יותר דבר. ויחד עם זאת קשה להיזכר, ההיזכרות לא קורית הרבה, כי אנחנו מאוד מאוד מוסכים. ולכן אנחנו מאוד מזמינים, ונדבר על זה עוד מעט, לתרגל, למצוא הזדמנויות ואיזושהי דרך להיזכר בתרגול, להיזכר בנשימה, להיזכר באפשרות לעצור, להיזכר באפשרות להיות, להיזכר באפשרות לפתוח, להיזכר באפשרות של פשוט שלא לעשות דבר. החיים קורים עם אלה, ואנחנו חלק מהחיים. אנחנו לא צריכים לעשות את החיים, אנחנו יכולים לא להפריע לחיים לחיות דרכנו. אז התרגול הפורמלי הוא סוג של פסק זמן, או איזשהו זמן שאנחנו נותנים לעצמנו ולעולם, ואנחנו מאפשרים לעצמנו להיזכר במה שתרגלנו פה, במה שחווינו פה, ולהיזכר שהחיים נורא פשוטים, אומר לנו בודה. כשיש סבל, סימן שנאחזנו במשהו. אנחנו יכולים לזהות בכל רגע ורגע במה נאחזנו. מהו הדבר שאני חייב או להשיג אותו, או להיפטר ממנו, כדי שיהיה לי שקט. אז אנחנו רק עוצמים עיניים, נשמים נשימה או שניים, מרגישים איפה יש מוקד של אי נחת, של סטרס, של דאגה, לשאול את עצמנו במה נאחזנו. מהו הדבר שאני חייב להשיג או להיפטר, אחד מהשניים? אז לפחות אנחנו יודעים איפה הקונפליקט האמיתי שלנו עם החיים, ואנחנו רואים שזה בתוכנו, זה לא מחוץ לנו. סבל לא מצוי חלקיק שנייה מחוץ לתודעה. תופעה מנטלית, אז אנחנו רואים אותו. ולפחות אנחנו, יש לנו בהירות, איפה אנחנו תקועים במובן הזה, או שאנחנו יכולים להרפות. רוב הזמן אולי נראה שאנחנו לא יכולים להרפות, אז אולי אנחנו יכולים פשוט לאפשר ולהכיל, ופחות לייצר בצל של התנגדויות ושיפוטיות, ופשוט להגיד, יש פה מוקד של קושי, אני לא יכול לוותר על משהו, בואו פשוט נעברר את המוקד הזה. אם אנחנו לא יכולים להרפות, אנחנו יכולים לפחות להכיל, והיכולת להכיל היא לא מאוד שונה מהיכולת להרפות, כי ברגע שאנחנו מקבלים משהו, ושוב, תנסו לחוות או להתנסות בזה אצלכם, כשאנחנו מקבלים משהו, נפסק את ההתנגדות אליו, שזה מאוד שונה להרפיה. זה לא דבר שונה. לקבל ולשחרר זה אותו דבר. זה פעם צייר לי המורה התאילנדי שלי על היד. כן? המיינד פתוח הוא ככה. דברים באים, דברים נעלמים. מופיעים, נעלמים. וזה החיים. דברים כל הזמן מופיעים ונעלמים, מופיעים ונעלמים. אנחנו יכולים לאחוז משהו ככה, ואנחנו יכולים לאחוז משהו ככה. לשחרר זה לעשות את זה, שזה גם לקבל. לקבל זו אותה תנועה. לא לקבל זה לעשות ככה. להחזיק זה לעשות ככה. אז התנועה הזאת היא גם הרפיה והיא גם קבלה. שניהם ביחד. אנחנו לא מביאים את העולם, העולם מופיע, אנחנו לא מסלקים את העולם, התופעות משתנות מעצמם. אז הגישה הזאת היא של או להרפות או לאפשר ולא להזדהות, ישימה בכל מצב. היה נורא קל, זה לא כל כך קל. מעבר ל תרגול, דיברנו פה כאיכויות שבאות עם תשומת לב, עם מיינדפולנס, שניתן מאוד לשים לב אליהם ולפתח אותם ביומיום. אותן איכויות של נדיבות, לא צריך ריטריט כדי לזכור את האפשרות המופלאה והמשנה חיים של לחיות מתוך נדיבות. לא צריך ריטריט כדי לזכור את האפשרות של להיות יותר טובים, וטובים במובן של טוב לב, של לפעול מתוך טוב לב לסביבתנו. חיים זה ריטריט אחד גדול. באמת יותר קל בריטריט, כי לילה כל פעם מזכירה לנו את האפשרות של טוב לב ושל לפתוח את הלב ולשאול את עצמנו מה הלב, מה האהבה הייתה בוחרת. אבל אנחנו יכולים לראות שאת התנועות האלה של פתיחה, של נדיבות, של סובלנות, של רכות, של איפוק, של לא למהר להתפרץ, זה אקט כל כך גדול של נדיבות כלפי עצמנו, כשאנחנו נושמים נשימה אחת, כשמשהו מפעיל אותנו, פשוט לזכור, לנשום נשימה אחת מודעת. לילה אומרת 7 נשימות. אני, היה תקופה שנטיתי להגיד 3 נשימות, ואין מחקר שמאושש מה יותר טוב ממה. 70 בטוח יותר טוב מ7. הייתי בגרוזיה, לפני שנתיים. מישהו היה בגרוזיה? קוראים לזה ג'ורג'יה. וסיפר לי המארח שלי סיפר סיפור גרוזיני של אבא שנותן לבן שלו, הולך למות, נותן לבן שלו צוואה. והוא אומר לו, כל פעם שאתה כועס, הצוואה שלי אליך, תשהה את ההחלטה שלך יומיים. אחרי יומיים תבחר במה נכון להגיד. מה הנכון לפעול. מה שהכעיס אותך, חשבתי שזה עצת דרמה מופלאה. וניסיתי לספור כמה נשימות בשביל יומיים, לא הצלחתי. אבל בוא נגיד, ככל שנשהה את זה יותר, הסיכויים שנפעל מתוך מקום שנתחרט עליו אחר כך יותר גדולים. ויחד עם זאת, החיים לפעמים דורשים מישהו בעבודה אומר לנו משהו, וזה מכעיס אותנו, זה אומר, רגע, תן לי ללך לחדר, לנשום שבע נשימות. זה אולי טוב, אבל זה לא כל כך פרקטי. אבל את התנועה הפנימית של לעצור רגע ולנשום נשימה אחת, ולראות את הגל של הכעס ושל התסכול ושל הפגיעות, בנשימה אחת אפשר לראות את הכל. אפשר לראות הרבה דברים. פשוט לתת לגל הזה להיות, ואז מה נכון להגיב. אוקיי? אז אנחנו לא עוצרים את העולם, אבל אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי יכולת לא להיות, כבר לא להיות, או פחות להיות האוטומט הזה, שכששפן הזה שרק נוגעים בו הוא קופץ, נוגעים בו הוא קופץ. אנחנו יכולים לנשום בין נשימה לשלוש לשבע מאות, ולבחור בכל רגע מה נכון לנו אחרי שהיינו עם זה שנייה. כמה מילים על תרגול יומי, ונשאלו שאלות, יש לנו איזושהי מתכונת כמה מומלץ לתרגל, מתי וכמה, שלא לומר איך. זה משהו שמאוד מאוד קשה למתכן אותו ולתת איזשהו רצפט. ואחרי הרבה שנים של ניסויים ותאיות רבות, אני יכול להגיד שכל אחד מוזמן למצוא את ה הקצב הפנימי שמתאים לו, ואת האופן המאוד ייחודי שמתאים לו לתרגל. אני, הנטייה שלי, או אחד הדפוסים, היא משמעת מאוד חזקה. יכול להיות נאצי פנטסטי לעצמי, לא צריך מישהו בחוץ. ואחרי הריטריט הראשון, שנורא נורא התאהבתי, היה לי גיהנום של כאבים, אבל משהו הבין, ולקח לי הרבה שנים לדעת מה הבין מה, אבל היה לי חזק מאוד, והיה לי ברור שזאת הדרך שלי, ולולא הייתי נהיה אבא חודשיים אחרי זה, אז מן הסתם הייתי נוסע ומגלח את הראש ומתמלא אפר באיזה מנזר שלילה נוסעת שם מדי פעם. אבל אז התחלתי להתרגל, ובתור בן אדם עם משמעת פנימית, היה לי ברור שאני יושב כל יום. זה היה גיהנום. זה היה גיהנום, ולקח לי הרבה שנים להבין מה הפך את זה לגיהנום. לא התרגול היה גיהנום, אבל האטיטיוד שממנו באתי לתרגול, שהיה צריך לתרגל, כי לתרגל זה טוב, אז צריך, הנטייה הפנימית להפוך דברים שננגענו בהם לצריך וחייב, היא מתכונת בעיניי כמעט מושלמת להרס. כי בוא נהיה כנים, מי אוהב לעשות משהו שצריך? מי אוהב לעשות משהו שחייבים לעשות? וזה מורה בודהיסטית יקרה, מבלי שהיא יודעת שהיא בודהיסטית, אמרה פעם, כתבה פעם, וזה כל פעם שאנחנו פועלים מתוך צריך ומתוך חייב, נעצור ונבדוק את זה ונשאל את עצמנו למה אנחנו באמת פועלים. צריך לשטוף כלים בבית? מישהו אוהב לשטוף כלים כשהוא מרגיש שצריך לשטוף כלים? זה בדרך כלל שנאה. ללקות את הבית, לסדר את הבית, הפעולות שאנחנו עושים מתוך צריך וחייב הן קטסטרופה, גיהנום. אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו למה באמת אנחנו מתרגלים, ואני התחלתי לשאול את עצמי, התברר לי מסיבה אחת פשוטה. זה אקט של אהבה. אני אוהב לתרגל, אני אוהב את החופש שהתרגול מאפשר, אני אוהב את הבהירות שהתרגול מאפשר, אני אוהב את היכולת להיזכר באפשרות להיות כאן ועכשיו. אז את אותה פעולה שלפני זה עשיתי מתוך מלחמה, כי צריך, כי התחלתי לעשות את אותו דבר בגישה אחרת, והעולם נראה אחרת. אז אני לא יודע אם אני אחסוך כמה חודשים של סבל למישהו, אבל תנסו, אם אתם רוצים לתרגל, ורק אם אתם רוצים לתרגל, כי באמת לא צריך, לא צריך להשתחרר, לא צריך להתעורר, לא צריך לא לסבול. אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים. אז למצוא את הדרך להפוך את המדיטציה לביטוי של אהבה לעצמנו, ולא למקום של מלחמה עם עצמנו. ויחד עם זאת, זה לא שמשמעת היא דבר רע. משמעת היא כלי טוב אם אנחנו משתמשים בה בצורה שלא מאמללת אותנו. אז איזשהו שילוב של משמעת, זה אומר להיזכר במה באמת חשוב לי, ולא לפעול על ידי האימפלס של הרגע, כי ברגע נתון כמעט תמיד כוס קפה או טלפון או לפתוח את האימיילים ייראה כיותר חשוב ויותר דרמטי ויותר חיוני לחיים שלי. אם לא תהיה לנו את המשמעת העדינה של לגלות זה חשוב לי, אני אוהב את זה, זה מועיל לי, אז כשנשים את זה כל פעם מול הדחף של אני חייב, אז אני חייב טלוויזיה, סיגריה, מחשב וזה ינצח. אז שילוב של שניהם, של הסתכלות ארוכת טווח במה מפתח אותי, מה מטפח אותי, והאם אני זוכר שמדיטציה זה באופן עמוק ביטוי של אהבה לעצמי ולעולם. אז אם נזכור את שני אלו, יכול להיות שנמצא את הגישה הנכונה להושיב את עצמנו. עכשיו, כמה זמן, שוב, אני יושב ברגיל, הדיפולט שלי זה 3/4 שעה, יש ימים שאין לי 3/4 שעה, ואם יש לי 10 דקות אני מאוד. long run, אני יותר מתרגל מאשר לא מתרגל, ואני מאוד אוהב לתרגל. פשוט לשבת. אחד האויבים הגדולים ביותר שיופיעו לנו בתרגול, הוא וואו, כמה המיינד כאוטי, וכמה היה נפלא באין דור. אנחנו נשכח כמה היה קשה באין דור. אנחנו נזכור את אותה ישיבה שקטה נורא, ואת אותו מיינד שקט, ואנחנו נגיד, אנחנו כל הזמן, לא אתם, אבל אנשים אחרים, אומרים כל הזמן, יש את המודל הזה של הריטריט ההוא, של הישיבה ההוא, ומה קורה עכשיו, ומכיוון שהפער נורא גדול, עכשיו המיינד כאוטי, שם הוא היה כל כך שקט, אז אני בטח לא עושה משהו בסדר, ואני בטח לא ראוי, והמדיטציה זה לא טוב וזה, ונפסיק מהר מאוד לעשות מדיטציה. אז עד כמה שאפשר להניח לציפיות, הישיבה עובדת, הדרמה והמדיטציה עובדת גם ואפילו בעיקר כשזה הפוך לציפיות שלנו, למה שהתכוונו. כשאנחנו רואים את התודעה הכאוטית שוב ושוב מופיעה, ואנחנו נזכרים, זה רק מחשבות, וואו, כמה מחשבות, וואו, כמה סטרס. כשאנחנו רק רואים את זה מהמקום הזה, משהו בתוכנו זוכר את האפשרות של להיות עם ופחות להגיב על. ואני גיליתי שאין קשר, ואני חוקר את זה בהתנסות שלי הרבה זמן, כי זה המעבדה שלי. אין קשר בין מדיטציה מלוכלכת, מלאת מחשבות, למדיטציה מאוד שקטה, לאיכות היום שלפני או שאחרי. לפעמים מדיטציה מלוכלכת, זה מקום מלוכלכת, זאת אומרת הרבה סטאף עולה, ואין כמעט תשומת לב, יש אולי תשומת לב ב-2-3 דקות הראשונות, ועוד כמה פעמים באמצע, ואולי בסוף שהשעון מצלצל. זה מקום, זה מין כזה סיר לחץ שאתה מאפשר להמון המון סטרס וווי ודאגות ותכנונים, אתה מאפשר לו ככה, אתה מעברר, ואחרי זה היומיום יש יותר בהירות. הבהירות והתוצאות של המדיטציה הן לא בכך כלולות, קשורות לאיכות של החומרים שעלו, של הסטף שעלה או שלא עלה במדיטציה. וכמובן שעדיין אנחנו מעדיפים מדיטציה שקטה. אז לבוא עד כמה שניתן, אני לא אגיד נטול ציפיות, כי אם לא יהיו לנו ציפיות לא נשב, אבל עד כמה שאפשר מודע לציפיות שלנו, ולהיות מוכנים להרפות מהציפיות, ולתרגל, ופשוט לזכור את האפשרות להיות מודע למה שעולה. איך ש... כל המשאבים של התרגול, וזה נדבר על זה אחרי זה, כשנדבר על תובנה? כן? אוקיי. אז יותר מאוחר, כשטל תדבר על תובנה כקהילה והמשאבים השונים, אז היא תזכיר הרבה מאוד משאבים שמאוד תומכים בדרך שלנו, החל מקבוצות ישיבה, שמאוד מומלץ לחלק, לאלו שמאיתנו ש... המשמעת הפנימית לא חזקה, למצוא קבוצה ולתרגל. יש בהרבה מקומות בארץ קבוצות, מאוד מומלץ. תובנה מציעה המון פעילויות שוטפות בערים, סופי שבוע, שבתות, ערבי מדיטציה, ערבי דרמה. אז מאוד מומלץ להיעזר, כי אנחנו, עולם שלם נמצא שם כדי לתמוך בדרך שלנו. אז אם אנחנו מרגישים צורך להתאמך, יש אין ספור אפשרויות להתאמך, הקלטות באתר, מלא הקלטות של השיחות ב-20 שנה האחרונות, בעברית, באנגלית, ספרים, שירים, קטעי לימוד של הבודה מתורגמים לעברית, הרבה מאוד חומר. כל אחד מאיתנו יש לו לפחות קבוצת ישיבה אחת באזור שבו הוא גר, צפון, מרכז, ירושלים, אז מאוד מוזמנים. אז תרגישו, מדובר הרבה על העניין של סנגה, וסנגה זה תופעה מופלאה, ולמעשה בן המאוד רחב, כל היצורים על פני הפלנטה הזאת זה סנגה אחת גדולה. כולנו חולקים את אותה שאיפה בסיסית לא לסבול ולהיות מאושרים. חלק מאיתנו גילו איזושהי נטייה לדרך מסוימת שיש בה מדיטציה, יש בה נדיבות, יש בה חמלה, ואז אנחנו מגדירים את עצמנו כאיזה סנגה בתוך סנגה. אז הסנגה שבתוך סנגה זה like-minded people, אנשים שכבר הבינו מה שסטיבן הבין, שרק להתעשר ורק לקנות עוד פרארי כל חודש זה פנטסטי, אבל זה לא מה שבאמת עושה אותנו מאושרים. זה לא שזה רק פרארי, סטיבן מאוד אוהב לנסוע בפרארי כשמישהו מציע לו, אבל אז like-minded people, נורא קשה להגיד מה זה, אבל זה אנשים שמהדהד בהם את אותה אהבה לדרך חיים מסוימת, ואנחנו מאוד תומכים בעצם הנוכחות שלנו, בעצם המפגש שלנו. אז יש כאלה סביבכם, ואם אין כאלה סביבכם, אז תחפשו אותם ותמצאו אותם, אם אתם לא יודעים עליהם. וזה נפלא, כי מספיק, מבחינתי, מספיק להיות בקשר פיזי, או פשוט לדעת שיש לידי מישהו שהוא, וכבר כל הדרמה עולה. זה כאילו, זה בא בבלק. אני רואה את סטיבן, או את לילה, או את טל, ומשהו מסתנחרן עם החיים. זה פשוט תזכורת, וואו, זה אפשרי. אוקיי? אז פה אנחנו כולנו היינו סנגה, ו... שניסה, אז תובנה. בגדול זה סנגה, אבל תמצאו את הקבוצות של אנשים שפשוט מזכירים לכם את מה שאתם באמת מעריכים ואוהבים ורוצים להמשיך לטפח. אמרנו שנשאיר זמן גם לשאלות שקשורות למעבר ליומיום, ואתמול היו כמה שאלות כאלה, אז אם השיחה הזאת או השיחה אתמול לא ענתה, אז זה מקום לשאול אותנו איזושהי שאלה בקשר ל...
אז אולי נחכה עם השאלות לסוף הסשן הזה. באמת אין הרבה מה להוסיף על מה שיונת פרס את הרבה מאוד נקודות שאנחנו מוצאים שהן חשובות בסיום של ריטריט, אבל עוד כמה דברים קטנים, ככה כיוונונים שלנו. כמו שאמרתי לכם בערב הראשון, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, זה היה ממש ממש מזמן, אנחנו באים לריטריט, הרבה פעמים אנחנו באים עם שאלות, עם ציפיות, עם בעיות לפתור, עם דילמות לבחור ביניהם וכו' וכו'. וההמלצה המאוד חמה הייתה, עד כמה שאתם יכולים, עזבו את זה. בלי אג'נדה, בלי אג'נדה. זה די המהות של התרגול, בלי אג'נדה. לשבת פתוחים לחוויה כמות שהיא, להיפגש עם הדברים כפי שהם ולא כפי שהיינו רוצים שהם יהיו, או לא כפי שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות, או כל המיינד סטאף, כל הסיפורים האלה שיש לנו עצמנו על העולם. וזה אותו דבר נכון גם בסיום ריטריט, כי מאוד יכול להיות, ואני כבר יודעת, חלק מכם השאלות הגדולות, או אולי שאלות שבכלל לא ידענו שבאנו איתן, פתאום מקבלות תשובות. פתאום ברור לנו מה לעשות, מה הדבר הבא. זה יכול להיות בקשר לעצמנו, זה יכול להיות אגב בקשר למישהו אחר. מאוד 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 ברור לי שהבן זוג שלי או הבן זוג שלי חייבים לבוא לריטריט, למשל. חייבים, חייבים, זה כל כך כל כך יעזור להם, וזה ישנה אותם לגמרי, וככה לי יהיה נורא טוב. כן. ואנחנו כבר מתחילים לתכנן איך אנחנו באים הביתה, ומתחילים לשכנע אותם וספר להם, את חייבת, את ממש חייבת לעשות את זה. בהתחלה יהיה לך קשה, אבל אחר כך את יודעת, היום הראשון ככה והיום השני ככה, ואת יודעת, מומנטו. חכו עם המקום הזה, כן, שמנסה להעביר את זה הלאה בצורה מאוד יפה, כן, יש בזה הרבה מאוד נתינה. אבל גם לשים לב שאנחנו לא באים ושופכים אג'נדה שלנו על ראש של מישהו אחר, שרוב הסיכויים בכלל לא מעוניין לשמוע, וזה יכול ככה לעורר התנגדות, אולי בצדק, אף אחד לא אוהב שמראים לו את האור ואומרים לו מה לעשות אם הוא לא ביקש. אז זה בקשר ככה למישהו אחר, וגם בקשר לעצמנו. יכול להיות שהגעתם פה לכל מיני החלטות הרות גורל, משנות חיים, להתחתן. סוף סוף, כן, אני אגיד כן, או גרש, סיים סיים, רק הפוך. ללמוד צילום במקום פסיכולוגיה, או לעזוב הכל ולסוע להודו. זאת, אגב, החלטה מאוד מאוד טובה. מה שזה לא יהיה, שקשור אליכם, שקשור לאנשים אחרים, המלצה מאוד חמה, חכו בבקשה, לא רק שבע נשימות, כמו בג'ורג'יה, חכו יומיים, חכו שלושה ימים. לפני שאתם עושים את הטלפון הראשון לרבנות וקובעים תור או לסוכנות נסיעות הקרובה, אני יודעת שזה נראה לכם כמו האמת. הרבה פעמים זה מרגיש לנו ככה, הנה, 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 נגענו בדבר האמיתי והתקלפנו מכל השאר ואני יודע מה אני צריך לעשות. בואו נחכה לאינטגרציה, כן, אל תוך החיים. זה לא אומר לא לעשות את זה. זה רק אומר לתת לזה להתבשל עוד טיפ-טיפה, כן? עוד טיפ-טיפה, לא למהר, כן? להתנגש ראש בדרמה גדולה והוא, כן? אז בעדינות, בעדינות, בבקשה. אותה עדינות מוזמנת מאוד למעבר, כן? ליציאה, החוצה. יכול להיות שהרבה פעמים שיחקתם בראש עם מטבע לשון השחוקה הזאת של החיים האמיתיים, שזה מה שכביכול קורה בחוץ, ופה שזה, מה, איך נגדיר את זה? סוג של קייטנה, חממה, גינה.
פגיעה.
פגיעה. פגיעה, זה עוד לא שמעתי.
כרגע שמעתי.
שמעת פגיעה? וואו, איזה כיף, זה מין... כזה מכינים לנו, איזה האוכל כל כך נפלא ונעשה בכל כך הרבה אהבה, ועל ידי אנשי דרמה, שזה בכלל, אז האנרגיה כל כך טובה באוכל, ואנחנו לא צריכים לדאוג לעשות שום דבר, מקסימום קצת לשטוף את הכלים שלנו, ואולי פעם ביומיים שלושה איזושהי תורנות של חיתוך, של המדים על מלאכת, ואנחנו רק מחכים לבוא הביתה ולחתוך סלט באותה תשומת לב, ו... והכל ככה, הדשא כל כך ירוק, והעצים, והכל נפלא, והנה, נגענו במקום הזה, ובטח לזה הם מתכוונים, ואנחנו ממש לא יכולים לחכות לרגע שנגיע הביתה וננהג בשיא האיטיות והשלווה, כן, על הכביש, כביש 6. לאט לאט. הריטריט הראשון שלי, אפרופו, זה הריטריט של 10 ימים, מי שמכיר, גואנקה, זה הריטריט מאוד מאוד חזק וקצת כמו יונתן, מאוד ככה טרנספורמטיבי, ולקח לי הרבה שנים להבין את מה שהבנתי שם. כשיצאתי מהריטריט, זה בכלל לא היה רצוני, בגלל שזה היה כל כך אינטנסיבי, מצאתי את עצמי נוהגת, זה אז בדרום, מאוד מאוד לאט בנתיב של העקיפה, כן, כל כך לאט. אני חושבת שהצלחתי לעצבן כל כך הרבה אנשים וככה ליצור יותר מדי דוקה. לקח לי זמן עד שפירשתי את הצלילים שמסביבי כאיזשהו איתוש ל-הלו. תנועות הידיים המאוד מהירות. אז אתם יודעים, כאילו, אוקיי, we want to take it easy, זה מאוד 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 חשוב, וככה גם באינטגרציה, גם באינטגרציה. ומה שעוזר לאינטגרציה הזאת, אגב, זה כשאנחנו בחלק השני של הישיבה, קצת אחרי ההפסקה, אנחנו נתחיל יותר ויותר עם האינטגרציה של הדיבור, של איך לדבר, אנחנו נגיד על זה עוד כמה מילים, אבל אני כבר מקדימה את המאוחר, וכשאנחנו כבר בתוך המכונית, או שאנחנו נפגשים עם המכשיר הזה, זה לא אנחנו, זה הוא, נכון? זה פשוט מכשיר מעורר התמכרות. כשאנחנו נפגשים עם הדבר הזה, שאי אפשר להאמין שפעם חיינו בלעדיו, תשימו לב שאתם לא, וואו, נשאבים שיט לתוכו, לבדוק את... עשרות ה-SMS'ים, יכול להיות שיש לכם אפליקציה של פייסבוק, מיד לעלות תמונה מההלם שאתם נמצאים בו לפייסבוק, או לבדוק את המיילים, לבדוק את ההודעות, מיד להתקשר לכל מי שחשבתם ותכננתם במשך שעות מדיטציה ארוכות, איך אתם מתקשרים ומה אתם אומרים. להניח לעצמכם עוד כמה זמן של חסד, לפני שאתם ככה מתנפלים על החיים ו... מתמוססים בתוכם בצורה הזאת. זה ככה בקשר לזה, הנדיבות שדיברנו עליה, יש לה הרבה מאוד פנים, הרבה מאוד פנים, וחלק מהנדיבות היא נדיבות לעצמנו, ודיברנו פה על זה די הרבה. אני רוצה להצטרף לאיך שיונתן דיבר על התרגול, ולהוסיף לזה גם את הפן שלוקח בחשבון שאנחנו מאוד מושפעים מהתניות ומהרגלים. וכשאנחנו חוזרים הביתה, זה כמעט לא כוחות. מה, היינו פה שבוע מול חיים שלמים של התניות, תגובתיות שלנו מול המשפחה, ההורים, העבודה, החברים, צורת חיים שלנו. בשביל קצת יותר לאזן, אנחנו צריכים לעשות משהו אקטיבי. והתרגול היומיומי הוא בהחלט משהו כזה. ואני רוצה להזמין אתכם לעזור לתודעה, לנוח. כן, לעזור לה להתאהב, כן, בדבר שאנחנו אוהבים אותו ממילא. אבל להיזכר, בוא נגיד ככה, להיזכר באהוב הזה. שמאוד מאוד עוזר, זה כשיש לנו פינה בבית, שאנחנו יודעים שהיא הפינה שלנו, של המדיטציה. זה יכול להיות מקום קטן שיש בו קרית, אולי פרח, אולי משהו קצת אסתטי, שיהיה לכם נעים לחזור אליו. שיהיה לכם נעים להיזכר, וואלה, זה מקום המפלט שלי. אתם זוכרים את שלושת ה-refuges ביום הראשון? בודה, דמה, סנגה. אנחנו לוקחים מפלט באיכות של ההתעוררות, בודה, זוכרים? לוקחים מפלט באיכות של הטיצ'ינג, הדמה, דרמה, שיונתן דיבר עליה, ולוקחים מפלט באיכות של הסנגה. כשיש לנו את הקרית הזאת בבית, אנחנו יושבים עליה, נזכרים לבריאות. הזמן ביום הוא גם מאוד מאוד יכול לעזור, זמנים קבועים ביום. אם אנחנו טיפוסים של בוקר, אז נעדיף שזה יהיה אולי בבוקר מוקדם, כמו למשל, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה בכלל, נוסף לכל אין ספור הפעולות שטל המנהלת שלנו עשתה בריטריט, כל יום באיזה שעה היית כאן באולם? מ-5 עד 7:15, איזה כיף. כן. איזה יופי, כן, שאנחנו מאפשרים, כן, לעצמנו את הדבר הזה, out of love, מתוך אהבה. ומה שאנחנו עושים אותו במשך פרק זמן, הופך להיות טבע. הרגל הופך לטבע. אנחנו צריכים להתחיל איפשהו, כדי לעזור לעצמנו להיכנס לתדר הזה. אם זה משהו שנגע בנו. כריסטופר, אחד המורים הנפלאים שלנו כאן, יש לו משפט שאני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת לצטט גם. הוא אומר, the deep brings joy. העומק, או העמוק, כן, מביא שמחה. כן. וזה יכול להיות אתגר וגם הרפתקה בשבילנו, גם לחפש את העמוק הזה בחיים שלנו, וגם כשאנחנו מוצאים אותו, להמשיך לשמר אותו, לטפח אותו, להשקוט אותו, כמו להכיל את הזאב הזה, כן, שיונתן דיבר אתמול בערב. אז המקום הזה של מה מחבר אותי למה שבאמת חשוב, לבדוק את סדרי העדיפויות שלנו. זה לא שמדיטציה זה דבר הכי חשוב בעולם, אבל אולי זה מספיק חשוב בשבילי כדי לפתוח לי אופק חדש, ושם אני רוצה לשים את האנרגיה שלי, אפילו 10 דקות ביום, עדיף מכלום, אפילו 5. אם אין לכם 5 דקות ביום של מנוחה, בואו לעוד ריטריט, מהר. נתחיל איפשהו. ובהקשר לנדיבות, אני רוצה ככה להשלים את הטיצ'ינג מאתמול, של מה שאנחנו קוראים לו שיחת הדנה, וקודם כל ככה להודות מאוד בשם כולנו על הנדיבות שלכם, חלק מכם באמת ככה, זה מאוד מאוד מרגש ומחמם את הלב, ובאמת תודה גדולה מאיתנו המורים ומתובנה, ככה אנחנו בעצם הנדיבות הזאת אפשרנו ומאפשרים, כן, לאנשים אחרים ליהנות בדיוק מאותם הפירות. ומילה בקשר לזה שאני חושבת שהיא מאוד חשובה לזכור, גם כשאנחנו לוקחים את הנדיבות הזאת פנימה אל תוך החיים שלנו, אל תוך הישיבה שלנו, אתם זוכרים את אחד מכללי המפתח? זה שזה נעים, זה לא אומר שזה טוב. זה שזה לא נעים, זה לא אומר שזה לא טוב. תיך נתן, אחד מהמורים הגדולים, מורי זן גדולים, שככה ציטטתי אותו בשיחה שלי, כשהוא מדבר על נדיבות, הוא אדם מאוד מאוד רך. הוא זוכה פרס נובל לשלום, משורר, אומן. הוא קצת נראה כמו הנסיך הקטן. רק מאוד מאוד מבוגר כבר. כשהוא מדבר על הנדיבות וששואלים אותו כמה לתת בתכלס, אפרופו דנה, כמה לתת, אבל זה לא רק קשור לכסף, אתם יודעים, זה קשור לנתינה בכלל, נתינה לעצמנו, נתינה למישהו אחר, הוא אומר, make sure it will hurt. תוודאו שזה קצת יכאיב. מה זאת אומרת קצת יכאיב? לצאת ממה שנקרא גבול הנוחות שלנו. קצת למתוח את המקום שלפעמים משחק לידיים של שלושת הרעלים, של ה-greed, hatred and delusion. כן? המקום של טוב, אני אתן, בין אם זה כסף, בין אם זה זמן, בין אם זה הקשבה, בין אם זה נתינה לעצמי, אני אתן רק אם זה לא יותר מדי משבש לי את שגרת היומיום. כן? אני אתן כדי להיפטר מזה, כי זה לא נעים לי להתמודד עם זה. ואם מדובר בכסף, אז בכלל רוב האנשים יש קיבוץ סביב האנרגיה הזאת, של, יש מה שנקרא the sense of lack, אין לי מספיק, אז יאללה. אמרו שזה בסדר, אז אני, יאללה, יאללה, אני אשים איזה משהו, ורק להיפטר מהתחושה הלא נעימה. זה בדיוק התרגול שלנו. היי, זאת ההזדמנות שלנו. זה כל כך משמח לעמוד מול הגבול שלנו. To rub against the edge. כן? כתרגול. לא כ-must, לא כ-יש איזה משהו נכון או לא נכון, או איזה סכום, אם אנחנו מדברים על כסף, נכון או לא נכון לתת אותו. אבל בקשר לנכון או לא נכון, לשים לב מה משרת את ה-well-being שלי, מה משרת את ההתפתחות שלי, ומה אנחנו יודעים אינטואיטיבית ש... טוב, נו, עכשיו לא בא לי לראות את זה, לא בא לי להסתכל על זה, אני אעשה את המינימום הדרוש האפשרי, כי לא נעים לי להתמודד עם זה. וזה נכון לנתינה, זה נכון אגב לנתינה שאנחנו נותנים טרמפ למישהו, תשימו לב לאקט הזה, אם אנחנו... אם אתם מכירים את זה, אני גרה במושב, ושם זה מאוד טבעי לעצור ולתת טרמפים. אבל הרבה פעמים זה ככה מעורר קיבוץ, אנחנו לא יודעים מי יעלה לאוטו, אולי אנחנו באמצע איזו שיחה, אולי לא בא לנו. אז תשימו לב מה קורה כשאנחנו רואים מישהו זר, ככה מרים יד, ולנו יש מקום. We are the privileged ones. אנחנו אלה עם המכונית, אולי יורד גשם בחוץ, אולי קר. המקום הזה שאומר, כן, לא, כן, לא. אולי זה מפחיד, אולי יש סיפורים, שמעתי ש... ובכל זאת, לאפשר למה שנקרא בודה נייצ'ר, הבודה נייצ'ר שלנו, לצאת החוצה דרך ההגנות, לפרוץ דרך המסכים, דרך השלושת הרעלים, greed, hatred and delusion, דרך מקומות הנוחות שתמיד מעדיפים את, ככה, את חוסר ההתמודדות שגורם לטרנספורמציה. אז זה הזמנה לתרגול. אפרופו תרגול בחיי היומיום, זה עוד הזדמנות, כן, לתרגל עם נתינה, נתינה, נתינה. פה הדנה, כן, תובנה מאוד מאוד תשמח, כן, לנדיבות שלכם. שתי הקופסאות, גם של תובנה וגם של המורים, ממשיכות להיות בחדר האוכל, ולפי הבדיקה האחרונה שעשינו, משהו כמו 70% מההוצאות כיסה, אז... תודה רבה רבה לכם, זה דבר נפלא. ומי שמרגיש שהוא יכול למתוח את הגבול שלו עוד קצת, why not? בלי pressure, כן? בלי לחץ, אבל לראות איך הדנה, איך הנתינה, הופכת להיות תנועה של אהבה. זה ההזמנה החמה לתרגל עם זה, באופן הזה.
Yeah, well, just משפט אחד, אולי לא יודעים, אבל אנחנו באמצע קורס בתל אביב של המתקדמים, וזה קורס על פחות או יותר סיבתיות, או בפאלי, פטיצ'ה סמופדה בעברית, התהוות מותנה. והמלאכים שנתנו לנו כל האוכל הם מהקורס שלנו, ואנחנו עובדים על זה ביחד כקבוצה בכל הקורס, בכל הרטריט. והנושא זה איך אנחנו בונים את הרגע ואת עצמנו לפי הרגע שהיה ולפי מה שהיה, ואנחנו בונים את החיים שלנו מדברים קטנים, לא מדברים גדולים, מדברים קטנים אנחנו בונים את הרגע, את היום ואת עצמנו. אז אני רוצה רק להוסיף משפט אחד, ש בגלל הסיבתיות או התנאים או הפורם של רטריט, אז היה לנו חוויות מסוימות פה. בתוך יום יום יש תנאים אחרים ויהיה חוויות אחרות. אנחנו רגישים, אנחנו כמו בוויברציה עם כל מה שקורה בסביב, אז בוודאי התרגול שלנו צריך להיות אחר. בתנאים אחרים, חיי יום יום, משפחה, עבודה, כמו יונתן אמר, אבל גם חוויות יהיה אחרות. אז לא צריך כמובן השוואות. The conditions of a retreat create experiences of this kind. Conditions of daily life, other experiences. That's fine. We are free inside all of that. Just to remember, we are free inside conditions. And that's what that's the course that we're learning together in Tel Aviv. I'm teaching at the moment. But it's just worth remembering and allowing conditions to shape us. It's okay. Within that, we practice.
אני חושב שללמוד דרמה הכי טוב זה לתרגל דרמה, גם בריטריטים וגם איפה שאנחנו גרים יש קבוצות וקבוצות למידה, אז ואני אוהב לקרוא. אתה שואל מי ספציפית לקרוא? יש רשימה גדולה באתר וגם בחדר אוכל, אז יש רשימה של ספרים, ואתה יכול בעקבות הרשימה לשאול, ומכל אחד מאיתנו בטח תהיה עדפה שונה. אני מאוד אוהב את קאופילד, אבל אבל לא רק, יש הרבה אחרים.
רוצים ככה להרפות ממנו.
שי, כן, או נדמה לנו שמה שמניע אותנו זה השתוקקות או דחייה. הרבה פעמים נכון. אבל נדמה לנו שזאת התנועה היחידה שקיימת. ואנחנו הרבה פחות שמים לב ומודעים לתנועה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר חזקה שמניעה אותנו, וגם יונתן וגם אני דיברנו והזכרנו אותה וסטיבן בזמנים אחרים, שזאת היא התנועה של האהבה. ללמד את עצמנו להיות קשובים לתנועה של האהבה, להיות מונעים על ידי האהבה לעמוק, למה שחשוב לנו. עכשיו, האהבה, אני אמרתי את זה בשיחה, אני אחזור לזה שוב, זה לא רק רגש. זה לא חייב להיות איזושהי התפעמות של הלב, או אפילו פתיחה של הלב. זה state of mind. ומה שאתה היית אומר, קורא לו, החיים האמיתיים, שוב, בחוץ ומול פה, שכן, מה שעשינו כאן זה לעצור כדי לשים לב למה מניע אותנו. זה לא סותר, להפך, עשייה בחוץ. כי מה שקורה זה בדיוק בדיוק ההפך. כשאנחנו, דווקא כשאנחנו מפנים את האנרגיה, כשאנחנו שמים לב לדפוסים שמניעים אותנו, והאנרגיה המועילה שכלואה בהם משתחררת, אז התנועה יכולה להיות הרבה יותר אותנטית. ואנחנו יכולים להיות מונעים ולהתקרב הרבה יותר לדברים שחשובים לנו באמת. להיות מונעים על ידי אהבה ולא על ידי פחד. זה כמו שתי רשימות שיש לנו בבית. הדברים שאני צריך לעשות והדברים שאני חייב לעשות. יכול להיות שיש לי חבר טוב שיש לו את שתי הרשימות האלה, והוא אומר לי, את יודעת מה? אני אף פעם לא מגיע לדברים שאני רוצה לעשות. כן? הרשימה השלישית. אני אף לא מגיע לזה. איך אנחנו כן מגיעים לרשימה הזאת? ואחת הדרכים, אני, הדרך שאנחנו לומדים כאן, זאת לא הדרך היחידה, אבל זאת דרך שהיא בהחלט בהחלט אפקטיבית לעשייה. אנחנו מדברים על עשייה בעולם. מה שנראה כאי עשייה הוא עניין זמני. כדי שעשייה שהיא הרבה יותר מחוברת ואותנטית ומלאת אנרגיה תצא לעולם. וזה לא רק שאנחנו סביב עצמנו. כן? כמו שתיך נתן אמר, happiness is not a private matter. כן? שאנחנו בטוב, שה-well-being שלנו עולה, זה מקרין על כל הסביבה שלנו. אנחנו, ההחלטות הנכונות נעשות דרכנו, באופן טבעי, בלי שנצטרך להיאבק ולשבור את הראש, ומה לעשות, ומה להחליט, ולסוע או להישאר, מה ללמוד או איך לעשות. כל הסיפור של קבלת החלטות, הדבר שהוא בדרך כלל מאוד מאוד גורם דוקה, נהיה הרבה יותר פשוט, כשאנחנו יותר ויותר מחוברים לדבר שהוא, לאותנטיות, כן? לדבר שהוא מהדהד לנו מבפנים, ככיוון הנכון, לאמת שלנו, לחופש, לדברים שבהם אנחנו רוצים לתמוך. אז אין שום בעיה עם רצון, יש בעיה עם ההצמדות אליו, זה קצת מזכיר את השאלה מאתמול. ולחפש את המקום שאנחנו מונעים על ידי האהבה, לא על ידי הפחד.
And also the legs. When I got married, I got a message from the father of my wife, who was a Hasid. He said, Ner l'raglaim. He gave me a book, and he said, Ner l'raglaim. And it's actually a nice phrase, because we are so used to thinking from here, and here we try and make our decisions, and here we try and navigate in our life and say, this is what I want to do, and this is right, and this is what I must do, and this is my direction, and I want to be better than everybody else. And we forget the heart, indeed, and the legs. And in other words, the whole of us can tell us where we're going, how we're going, what we're doing, including the legs. The legs know more sometimes than the mind knows. Mm-hmm. We walk in the direction because there's intuition, there's a sort of, what we've been doing here is moving the sense of knowing from a small part of our body, namely sechel, brain, into our whole being. And our whole being knows much more than just this small bit of brain. Where to go, how to succeed, how to be happy, which direction to move. So the whole being, if the more we know, the more we spread the knowing through all of us, the more we'll know what to do, and we'll spontaneously. We were talking yesterday about the aton of Bilam, right? And how this is like a story, very much a similar story. Bilam was full of intentions. I will do this, and I will do that. And the aton said, "Wait a minute, no, you can't go here." And he didn't know why, but the aton is like our legs. Our body that we've forgotten. A body knows, or a being knows, you do this, you do that. But the mind is sort of rather like, I mean, it's crazy, but the mind is sometimes so ignorant. It just doesn't know. And the ass, the aton, knows where to go and where not to go.
Indeed, you love donkeys, huh?
And chickens.
אנשים יוצאים ללא בלבול, ללא שאלות, הכל crystal clear.